כיוון קבוע. אני חושב שהכי טוב זה פה.
כשיהיו גלגלים לתיבה זה יהיה טוב.
אולי בכל זאת אני אעבור לפה. יוסי, תעבור ככה לכאן, נוכל לראות את כולם. אני, החציצה הזאת מאוד מפריעה. כן, ככה יותר טוב. אנחנו בסימן נון א'. מתחילים בעזרת השם ענייני פסוקי דזמרה. כבר למדנו את ענייני הקורבנות, ברכות התורה, ברכות השחר, וכעת פסוקי דזמרה. סוף סוף דברים מוכרים. אבל יש פה הרבה שאלות חשובות בענייני פסוקי דזמרה. אם כן, נראה בטור. אומר כאן הטור, ברוך שאמר, צריך לאומרו בניגון ובנימה, כי הוא שיר נאה ונחמד למעלה. סימן נ"א. וכתב בספר החלות שיש בו פייזיין תיבות וסימן ראשו כתמפז, וכן הנוסח אשכנזים. ונקנה ברכה זו משום הדעית בפר כל כתבי הקודש. יהיה חלקים גומרי הלל בכל יום, מסכים כי כאמר בפסוקה לזמרה, ומעיני אותי לילה דוד עד כל הנשמת הלליה. ותו גרסים הפר כאן דברכות, אמר רבי לזר, כל אמרתי לדעיר כל יום שלוש פעמים, ובטח לו שוב בן הבא. וכן דרש רבי סימנאי, לעולם מסדר אדם שפרו של מקום, ואחר כך התפלל, לכן תקנו לו אמרם קודם תפילה, וגבו ברכה זו לפניהם, ואחת לכם והשתבח. הבעיה שיש כאן היא שברכת ברוך שאמר לא מוזכרת בשס. אם מישהו יכול פה לחזור על השס בראשו, יגלה שאין ברוך שאמר בשס. גם ברכת השתבח לא מוזכרת בשס הבבלי, אבל מוזכרת בשס הירושלמי. יש אולי הירושלמי הכי מפורסם בירושלמי, שמי שסיפר, דיבר, אפילו בין השתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזרים עליה מאורחי המלחמה. זה לא כתוב בבבלי, כתוב בירושלמי. אז שם כתוב שיש ברכה שנקראת השתבח. וכיוון שהברכה הזאת היא ברכה אחרי פסוקי דזמרה, כי היא מופיעה בסוף פסוקי דזמרה, אז חייב להיות גם שיש משהו לפני, כי הברכה השתבח לא פותחת בברוך, היא פותחת בהשתבח. אז בעצם מונח בתלמוד הירושלמי שיש ברכה גם לפני פסוקי דזמרה, זה לא ידוע. ידיד יכול ללמוד. זה לא, חצי השני ברוך אתה השם, חתימה ואז השתבח שוב פעם. בעצם יהודי תלמודי שלמד בבלי וירושלמי, הדבר הזה לדעתי הוא מאוד חשוב להרבה נושאים אחרים. יהודי תלמודי שלמד בבלי ירושלמי, הוא יודע שיש איזושהי ברכה לפני השתבח, חייב להיות, אין לו מושג מהי. בשביל זה הוא צריך סידור. זה אומר שהתלמוד הבבלי לא כותב את הכל. יש דברים שידועים לכל אדם. למשל, שיש ברכה שנקראת ברוך שאמר. היה אחד משכילים לפני 150 שנה שטען שברכת ברוך שאמר היא תקנה מאוחרת, והיא לא מזמן התלמוד אלא מזמן מאוחר יותר. כמו שאני אומר, משתבח מוכח אחרת, אבל גם הטור כותב פה אחרת, כמו שהטור כותב שהמקור של ברכת ברוך שאמר הוא בספר החלות. ספר החלות זה ספר נסתר קדמון שמדבר בלשון של תנאים. אם כך, הברכה הזאת היא ברכה עתיקה, ועוד מעט נראה שאומרים שאפילו אנשי כנסת הגדולה תקנו אותה, כלומר היא עוד מזמן, עוד לפני זמן המשנה. יש פה עוד נקודה לעיין, הטור מביא פה שלוש סוגיות. אני חוזר לעמודה השנייה של הטור, ונתקנה. נתקנה בשורה שלישית בעמוד רשקף זין. נתקנה ברכה זו משום הדעית בפרק כל כתבי הקודש, יהא חלקי עם גומרי הלל בכל יום. כן, זו סוגיה הראשונה שהוא מביא, סוגיה בשבת, כמו שאתם רואים, דף קוף י"ח, יהא חלקי עם גומרי הלל בכל יום, מסכינן כי כאמר בפסוקי דזמרה, כלומר, גומרי הלל בכל יום, הכוונה בפסוקי דזמרה, ומה הניעו, תהילה לדוד, עד כל הנשמת הלילה. פה יש לנו, בטור הזה יש תשובה חשובה, כי כשאנחנו לומדים את הגמרא במסכת שבת, גמרא מאוד מפורסמת, יהיה חלקי עם גומרי הלל בכל יום, אדם יכול לטעות ולומר שהלל זה לא חובה, שפסוקי דזמרה זה לא חובה. כך לשון הגמרא, יהיה חלקי עם גומרי הלל בכל יום. משמע שזה משהו מומלץ, משהו ראוי. אבל אם באמת זה מומלץ, אני לא חושב שזה הגיוני שיתקנו ברכה על המלצה. נכון? זאת אומרת, אם פסוקי דזמרה, יש אחד האחרונים, כתב שכל פסוקי דזמרה זה רשות, כך כתב אחד האחרונים, שכל פסוקי דזמרה זה רשות, ומי שלא ירצה יכול לא לומר אותם. אני חושב, זה פרי חדש,
נזכיר את זה. הוא כותב לכן תקנו.
נכון.
שמי
עליה
תקנו האלה.
לא, ספר החלות מביא. נכון, אז זה תמוה, אז נסתר, ובאמת רבים חלקו עליו, כמעט כולם חולקים עליו. השולחן ערוך בעצם חולק על המפורש, כי הוא אומר שיש חובת השלמה. אדם שלא אמר פסוקי דזמרה צריך להשלים אותם. אז יש אפילו דין תשלומים בזה. אבל בעצם כנראה שפירוש הגמרא יהיה חלקי עם אומרי הלל בכל יום, זה לא אומר שזה רשות. זה חובה. וזה חובה שמי שיקיים אותה שכרו גדול מאוד, אז יהיה חלקי עם מי שמקיים את המצווה הזאת. אין ללמוד מכאן... גם זה, נכון, בדיוק. נכון, בדיוק. לא, גם שם היה אפשר לטעון ולומר, כי סעודה שלישית היא רשות. יש לנו מחלוקת ראשונים. האם סעודה שלישית היא רשות? אבל גם שם צריך לומר לא כך. אפשר, יכול התלמוד לומר, יהיה חלקי עם, למרות שהוא חובה. וכן, בואו נראה את הסוגיה השנייה שהוא מביא. ותו גרסיאן, אפשר כמה דברכות, אמר רבי אלעזר, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה קשור לפה? אבל איך זה קשור לפה?
תשרה.
זה בא לומר את מעלת תשרה. זה באמת רשות. בוא נלך למקור הבא. וכן דרש רבי סמלאי, זה גמרא בברכות, בדף למד, נכון? פה התור לא מביא את המקור, אבל לפי זיכרוני זה ברכות דף למד. להפך, גם פה. לעולם יסדר אדם שיפחוש למקום ואחר כך יתפלל. היה אפשר לטעות בלשון הגמרא ולומר, לעולם יסדר אדם שיפרוש למקום ואחר כך יתפלל, שזה מומלץ.
זה
המשמע
יותר חובה. זה כבר יותר קרוב לחובה מאשר יהיה חלקי.
נכון, יהיה חלקי זה יותר משמע ידעת חסד, אבל גם לעולם יכול להתפרש ככה, ויש הוכחה שלא כך. מהי ההוכחה? שתקנו ברכה, ברכת ברוך שאמר לפני, וברכת השתבח אחרי פסוקי דזמרה, מכאן שזה חובה. זה לא הגיוני לתקן ברכה למשהו שהוא מומלץ. לכן, לעולם זה כמו, לעולם יהיה אדם מראה שמיים, בסדר כבר גלוי, שזה לא מומלץ אם אתה יכול לא לרמות את כולם, אלא למרות שכנראה שמה שכתוב בפסחים דף ממתת, לעולם יישא אדם בתמיד חכם, אז זה כן כנראה הנהגה. הביטוי לעולם הוא כנראה, לפעמים הוא הנהגה טובה, לפעמים הוא חובה כאן, לעולם יסדר אדם שיפחוש למקום אחר יתפלל, אז מתפרש. שמה?
שלוש הברכות הראשונות בתפילה, זה לעולם יסדר אדם תפילה.
כן, אבל יכול להיות, אבל הרמב״ם כותב... אבל הרמב״ם כותב... אבל הרמב״ם כותב פורש שפסוקי דזמרה זה חובה, בלשון אחרת לגמרי, ו... יכול להיות. כן. סוף דבר, רבותיי, מה שלמדנו פה בטור, דבר חשוב, שברוך שאמר... זו הברכה שלפני פסוקי דזמרה, השתבח זו הברכה של אחרי, כך הוא כותב בסוף, כן, זו החתימה של סעיף א', קבעו ברכה זו לפניהם ואחת לאחריהם והשתבח, ולמד הדבר שפסוקי דזמרה זה חובה. כמובן שצריך לעיין מהי החובה בפסוקי דזמרה, הודו, למדנו בפעם האחרונה, שזה בכלל לא קשור לפסוקי דזמרה, זה קשור לקורבנות, שירת הים זה מזמן הגאונים, ויברך דוד זה מזמן הגאונים, יהי כבוד, זה בכלל לא פרק, אלא הגאונים סידרו אותו, מזמור לתודה נכנס בתקופה מאוחרת יותר, החובה היא מאשרי עד הללו אל בקודשו, וזה מה שאומר פה הטור, ומה הניעו תהילה לדוד עד כל הנשמה תהלליה. ייתכן שרשי חולק על זה, אבל אם אתם זוכרים בשבת רשי כתב שהלל בכל יום זה אשרה, הללו את השם מן השמיים והללו אל בקודשו. אבל הריף והרמב״ם, ופה התור פוסק שההלל, דהיינו פסוקי דזמרה בכל יום, זה מתהילה לדוד עד הללו אל בקודשו, כל הנשמה תהלליה. בעצם זה, אלו הפרקים האחרונים של ספר התהילים. זה הגוף של פסוקי דזמרה והוא חובה. נראה לי, סליחה, מה אתה אומר? אז זה ברור, נפקא מינה, אם אדם מגיע לבית הכנסת ולא הספיק לומר פרשת צו, אני חושב שפרשת צו קודמת להודו, מזמור תודה, יחבות, ועבר דוד בשירת הים. משום שפרשת צו רבים כתבו שהיא חובה, ביניהם רבנו יונה, אם אתם זוכרים לסימן ממחת, מגן אברהם, יש מי שאמר שזה לא חובה אלא מנהג ישראל, מכל מקום יש מי שאומר שזה כן חובה, ואילו הודו, מזמור ותודה, יחבוד, ועבר דוד, שירת הים, זה מנהג ישראל. אני לא אומר לך זה שלום לזזב מנהג ישראל, אבל באופן שאדם קרתה לו תקלה, שזה ודאי לא קורה כל יום, אלא לעתים נדירות, שהוא יגיע לבית הכנסת ומתלבט בין שירת הים לבין פרשת צו, אני חושב שיש להעדיף את פרשת צו על שירת הים. ומדרך גיסא, אני חושב שיש להעדיף את, אם הזמן מצומצם, יש להעדיף את מי אשרי עד הללו אל בקודשו על צו, כי זה לכולי עלמא חובה להלכה, מה שאין כן צו שנחלקו בדבר הזה האם זה חובה או לא. אם כן,
הלשון של יחזקין
כן
נוצא לחשוב שזה לא חובה, הוא בדיוק בגלל הדין הזה שבזי עבד אפשר לדלג על המזמורים, ושבעצם
יכול להיות שזה הסבר נכון. אבל אנחנו יודעים, נכון, יכול להיות שזה הסבר נכון, שלמרות שפסוקי דזמרה זה חובה, אבל יש מצב שבו אדם אומר אך ורק את אשרי, כלומר ברוך שאמר אשרי והשתבח, ויוצא בזה ידי חובת פסוקי דזמרה. אז פסוקי דזמרה יש לזה שיעור מינימום של דיעבד, זה לא בסדר לעשות כך, אבל שיעור מינימום של דיעבד. יכול להיות שעל זה הוא מסביר למה שייך להגיד על זה יהיה חלקי, כלומר יהיה חלקי אם אומרי הלל בכל יום, יהיה חלקי עם אלו שלא מביאים את עצמם למצב שבדיעבד שאומרים רק אשרי, אלא אומרים את את כל ההלל, שזה מאשרי ועד הללו אל בקודשו. יפה מאוד. זה כבר בסימנים הבאים, נראה. אני כרגע, זה בהמשך מופיע. מה אתה אומר, דוד? פה יש עוד, בואו נחזור עוד פעם על מה שאומר הטור. ברוך שאמר, אני חוזר מתחת הסעיף הזה, ברוך שאמר, צריך לומר בניגון ובנימה.
שבת או ביום חול?
ביום חול.
כן, אבל איפה מצאנו את זה?
רבותיי, מי ש... אם תדפדפו לשולחן ערוך, תדפדפו לשולחן ערוך, הוא לא מביא את זה. השולחן ערוך אומר, אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דזמרה, להשתבח לאחריהם. זה כל מה שיש לשכן אורך לומר, ומי שלא לומד טור, הפסיד. כי השכן אורך קיצר פה את את ההלכה. הוא רק מודיע לך שיש ברוך שאמר לפני פסוקי דזמרה והשתבח לאחריהם, אבל הטור מעריך יותר. כמובן, זה מלמד שכשהשכן אורך אומר, הטור אומר פה צריך, זה לא שזה חובה, אלא ראוי. וגם על זה צריך לעשות מחקר, אגב, על הלשון צריך בפוסקים. כאשר פוסק אומר צריך, האם הוא מתכוון חובה או הוא מתכוון ראוי. לדעתי זה ראוי בדרך כלל, ואבהן דקולו מה שהגמרא אומרת לגבי שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ערב שבת עם חשיכה, יסרתן, ערבתן, הדליק אותם, את הנר. לא, שם זה חובה, שם באמת זה חובה, זה ריאליסט טוב, שם הצריך הזה הוא אכן חובה. אבל בפוסקים יכול להיות שיש לשון של צריך שהיא איננה חובה.
אבל יש כאלה דואגים השם מלך לנגן דווקא, ברוך שאמרו מנגנים, אז אולי לבטל את הניגון של השם מלך ולעשות את הניגון כבר על ברוך שאמר.
אני, כן, אבל כל זה ברגע בשבתות. כן, כן, כן,
כן.
באמצע השבוע אף פעם לא שמעתי.
פה במניין של רבע לשבע.
אבל שבע, הגבאי, הגבאי, אם תגיד לו שמיה מתחיל ברבע לשבע, הוא נורא יעלב. שש וחצי.
לא, אני אומר שברבע לשבע הם אומרים שם מלך.
כן.
שם מלך, אומרים בניגון?
בניגון?
לא בניגון, נותנים לאדם מכובד.
לא, אבל הוא אומר את זה בניגון.
שאדם מכובד או זקן הזה, אומר אותו.
החליטו בגלל שהוא הזקן של הזה.
כן, הוא אומר השם מלך. אבל לא בניגון, אני מפעל פה.
זה לא כל כך ניגון.
לא בניגון, זה בנחת. זה יהודי מבוגר, זה בנחת.
ברוך שאמר יהיה בנחת.
אז זה בגלל שהשם מלך הוא על פי הסוד. למדנו את זה פעם קודמת פה בבית יוסף. ולכן נותנים לאדם זקן. אמר את זה, כן. טוב, רבותיי, חבל, מה שכתוב פה בטור כתוב, וכדאי ליהנות מברוך שאמר ולומר אותו בניגון ובנימה. כלומר, שאדם יפזם את הברוך שאמר לעצמו, כי הוא שיר נאה ונחמד למעלה, וכתב בספר החלות שיש בו פיזיין תוות וסימן ראשו כנפץ, וכן הוא נוסח אשכנזים. הטור כידוע ברח עם אביו הראש מגרמניה לספרד, באותה פרשה של המערם מרוטנבורג שנשבע במגדל אנזיסהיים וישב שם שנים רבות, כי אין פודים את השבויים יותר מגדד מהם. אז הראש חשש שגם הוא יצטרך לשבת שנים רבות במגדל דומה, ולכן הוא הקדים וברח. וקרה מזה דבר נפלא, כיוון שהראש והטור, שני הגדולים הללו, עברו לספרד, לברצלונה, בזמן שהרשב"א היה הרב של ברצלונה, הם נפגשו עם מנהגי ספרד, ובעצם ספר הטור כולל בתוכו גם מנהגי צרפת וגם מנהגי ספרד. עכשיו, מי שמכיר את הנוסחאות מבין ככה, הטור הגיע לספרד והוא מצא שם נוסח אחר של ברוך שאמר. ולכן הוא כותב, כן הוא נוסח אשכנזים, נוסח אשכנזים של פייזיין תבות, זה הנוסח שאנחנו אומרים היום. אבל אצל הרב אבו דרהם, שהיה בספרד קצת אחרי הטור, מופיע הנוסח של ברוך שאמר הספרדי. ברוך שאמר הספרדי זה נוסח אחר לגמרי. ברוך שאמר והיה עולם ברוך הוא, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מעביר אפלה ומביא אורה, ברוך שאין לפניו לא משוא פנים ולא מיקח שוחד ולא עוולה ולא שכחה, ברוך הוא ברוך שמו ברוך זכרו לעול מעד. אתה מכיר את זה יפה. בקהילות של הספרדים, דוברי הספרדית במרוקו, אומרים את הברוך שאמר הזה רק בשבת, ביום טוב, ביום חול, זה פשרה מאוחרת, ביום חול אומרים את הנוסח של פייזיין תיבות, ובשבתות ביום טוב אומרים ברוך שאמר קילומטר כזה ארוך, שזכיתי לומר אותו פעם אחת בחיים, את הברוך שאמר הזה. זהו הנוסח הספרדי, תראה.
ואתה זוכר אותו.
אני זוכר אותו, כן. זה הנוסח הספרדי, הנוסח הספרדי העתיק. הדבר הזה מורה מחשבה, יש במחזורים התפיסו את זה, כן, נכון? בסידורים הספרדים הישנים היה כתוב, יש אומרים נוסח של פייזיין תיבות. זה הישנים. אחר כך בסידורים הספרדים המעודכנים, יש אומרים את הנוסח לא של פייזיין תיבות. ובגרסה הסופית, כבר אין בכלל, יש רק את הנוסח של פייזיין תיבות. הטור הגיע לספרד וראה שיש ברוך שאמר אחר. ובאמת זה דבר מעניין שלברכת ברוך שאמר ישנן הרבה נוסחאות. יש נוסחה שלישית של התימני, שהיא מין נוסח ממוצע כזה. אגב, הנוסח הספרדי העתיק נמצא בסידור רב אמרם גאון, שזה הסידור הקדמון ביותר שידוע לנו, ושם יש נוסח הארוך. איך שלא יהיה, פה יש סיפור מאוד מעניין. הארי הקדוש, כידוע, קראו לו רבי יצחק אשכנזי. וזה בגלל שהוא היה פעם אשכנזי, נכון? אשכנזי זה אחד שהיה פעם אשכנזי. אבל הארי הקדוש העדיף בכמה דברים את נוסח אשכנז. כלומר, אף על פי שבדרך כלל הארי בחר את נוסח הספרדים, הארי הרי היה מתפלל עם, היה לו מניין אשכנזי, וכשהוא היה מתפלל איתם, היה מתפלל עם נוסח אשכנזי, אבל הוא העדיף להתפלל עם הספרדים, להתפלל עם נוסח ספרדי. אבל בכל זאת הוא כמה דברים העביר מהנוסח האשכנזי לנוסח הספרדי. ואחד מהם זה הברוך שאמר, שהארי בשאר הכוונות כותב כך. יש עוד כמה שינויים. למשל, הארי השמיט, הנוסח הספרדי העתיק הוא, רם וניסה גדול גיבור ונורא, משפיל גימד הארץ, והארי השמיק את הגיבור, רם וניסה, גדול ונורא, לקח את זה מנוסח אשכנזים. וכן, הנוסח הספרדי העתיק וכל הסידורים הישנים זה צורנו, צור חיינו, צורנו צור ישועתנו, סליחה, ויציב, לא במודים. צורנו צור ישועתנו, פודם, ונוסח האשכנזים זה יוצרנו צור ישועתנו, והארי העביר את זה, על פי הקבלה, גם הספרדים עברו. כלומר, הארי בעצם בנה נוסח חדש, אפשר להגיד שהוא 90% נוסח ספרדי ו-10% נוסח אשכנזי. אחד מהדברים, גם דוגמה נוספת, זה ראינו את תיקנת השבת. תיקנת השבת זה לקוח מהסידור אשכנזי, הספרדים היו אומרים למשה ציוויתה מצוות שמור וזכור, ומשה ציוויתה בהר סיני מצוות שמור וזכור, ובואו ציוויתנו להקריב קורבן נוסף שבת כראוי. זה היה נוסח הספרדי, כך כתוב ברמב״ם. נביא את הנוסח הזה, והארי בזה העדיף את נוסח אשכנזי לפי הקבלה.
אני אסדור
אם זה כתוב בגדול. לא, פעם זה היה כתוב בגדול, לאט לאט נוסח קטן עד שנעלם. זה גרסת ביניים. סידור אבותינו מופיע ושם יש שמוע בשמי על ה... כן, משהו שסיפרתי לו בדרך ואחרי זה מצאתי את זה בסידור, כן. אז... זה מאוד, סוגיה מאוד מאוד מעניינת, איך שלא יהיה, ברוך שאמר, יש מפרש אחד שהסידור נקרא עיון תפילה, יש פה בסידור אוצר התפילות, הוא מביא חמש או שש נוסחאות שונות של, של ברכת ברוך שאמר. זה מה שעורר את אנשי המדע לומר שזה משהו מאוחר, ברוך שאמר, אבל כנראה שזה לא כך, אלא נדמה לי שכיוון שזה עניין של הלל ושבח אפשר להוסיף. כשכל עניינה של הברכה הזאת, הוא להלל ולשבח, אז אפשר להוסיף.
העיקר זה החתימה.
יפה, בחתימה אינדיבידואלים, כן, נכון. בסופו של דבר, בעקבות דברי הארי, התקבל הנוסח שכתוב בספר החלות, כמו שמביא פה הטור, נוסח אשכנזים, כמו שכתב פה הטור, שער הכוונות של הארי, והתקבל היום בכל ישראל, לומר את הנוסח של פייזן התיבות, חוץ מכמה קהילות ספרדיות עתיקות עקשניות, שנשארו אנוכות ומתמעטות הקהילות הללו. פה יש מהקהילה הספרדית בגיברלטר, שזה נמצא בארץ טמאה שנקראת ספרד, גיברלטר, בכל זאת יש שם כמה יהודים, כמה 700 יהודים, 700 יהודים, והם עדיין אומרים את הברוך שאמר בנוסח לא של ספר החלות, אלא של רב עמרם גאון, גם הרב משאש.
פחות 700
יהודים.
יהודים.
זה באמת
בעיה אמיתית.
הרב פיקלי,
זה
מצון התבוללות. הנה הוא פה, מה אתה רוצה, הוא פה. וגם הרב משאש, הרב פיקלי, אל תעבור נושא, זה שמצוקת בגיברלטר, זה לא סוגיה שלנו, רק זה שהם עוברים שם ברוך שאמר בנוסח העתיק. גם הרב משאש, זה צהל היום ברוך שאמר בנוסח הארוך, לא בנוסח של פייזן תבוד. איך שלא יהיה, יתפשט בישראל על פי שלושה מקורות הספר החלות, הטור שכותב שזה נוסח אשכנזים, והארי הקדוש שהעביר את זה מהאשכנזים לספרדים על פי הקבלה, כך כתוב בשאר הכוונות, הנוסח של פייזיין תיבות. רבותיי, מה לא כתוב פה בטור? איזה, מה חסר? מה חסר? הנוסח אין פה, אבל הוא אומר פייזיין תיבות, אז מילה אתה עולה על זה. לא, 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 לגבי ברוך שאמר, חסר דבר אחד שצריך לעמוד. לא כתוב שצריך לעמוד. מה עם הציציות? יפה. כמה יסודי התורה לא נמצאים פה? אחד מהם זה עמידה בברוך שאמר. זה נמצא, כן, אבל תראו לפני זה בדרכי משה שנמצא לפניכם בסוף, ממש בסוף, שורה האחרונה בדרכי משה, והמנהג שעומדים כשאומרים ברוך שאמר. דרכי משה, שורה האחרונה בדרכי משה, המנהג שעומדים, זה אך ורק מנהג. חתני הביא לי ספר של פסקים של הרב אלישיב, אז הוא כותב שיש דבר מוזר, אין יהודי שישב בברוך שאמר, לא תמצא דבר כזה, אבל תמצא הרבה יהודים שיושבים בחזרת השץ. והרב אלישיב אומר שזה דבר מגוחך, כי חזרת השץ יש מחוגת בהלכה אם צריכים לעמוד או לשבת, וברוך שאמר מנהג, אבל אין לזה שום יסוד בהלכה. כך כתב הרב אליושיב, שיש להוכיח מפה שיש לדקדק. והעידו על הרב אליושיב שבשנים האחרונות שהוא כבר זקן, אז הוא אומר ברוך שאמר בישיבה,
וגם דיגון ונעימה,
אי אפשר לשבת. התשובה בעצם לרב אליושיב, התשובה היא כזאת, שיש דברים שהם חביבים מנהגי ישראל יותר מדברי סופרים. זאת אומרת, יש דברים שהם נגיעים מבפנים, אי אפשר לסמן אותם בגדר בדיוק ההלכתי, ובאמת, העם ישראל נהג לעמוד ברוך שאמר. הדבר הזה מעורר הרבה מחשבה. כלומר, מה שהטור אומר, יש ברכה כזאת ברוך שאמר, לא כתובה בשס, המקור שלה בספר החלות, אומרים אותה בנגינה, אומרים אותה בעמידה, וגם מחזיקים את, את הציציות. בוא נראה. גם מקור של זה, עוד מעט נראה את זה שנייה. רק רוצה להשלים פה את הטור. הבית יוסף, סליחה, מתחיל בסוף סימן נון, ממש בשורות האחרונות, יש פה איזה טעות, יש בית יוסף מסימן נון א' שהשתרבב לסימן נון, ומה שכתב, משום הדעית היפר כל כתבי, כן, יש לכם את זה? סוף סימן נון, יהיה חלקים גומרי הלל בכל יום, מזכיר כי כמה פסוקת זמרה, פרש רשי, פסוקת זמרה, שני מזמורים שהילולים, הילו את השם מן השמיים, הילו אלי בקודשו, זו השתת רשי, ובשיבולי הלקל כתוב, במסכת סופרים, מפורש דיינו מתהילה לדוד הצוף תהילים, דיינו עד הללו אל בקודשו, וזה מה שכתוב לפנינו בטור, בריף, ברמב״ם, וכך נפסק להלכה, שזוהי החובה לומר. אני ממשיך בבית יוסף, ברוך שאמר, זהו, סיימנו את הדבר הזה, אז אולי נראה את המשנה ברורה, כי שם יש את המסכת הציציות ועוד כמה דברים. מעניין הברכה הזאת. כן, כבר מגיע לזה.
למה צריך בכלל לברך לפני ואחרי שבע?
פלא, נכון. אני רוצה, הייתי רוצה להישאר עם ביאור פשטי לברוך שאמר, אין סוף לביאורים, ממש ביאור פשטי לברכה שנוכל ללכת עם זה. תראו, נתחיל מהבאר היטב. אומר פה הבאר היטב, ברוך שאמר, מעומד אפילו ביחיד, תולעת יעקב, בח. הספר תולעת יעקב מוכר לכם? מאוד מעניין, זה ספר כמעט, המגן אברהם, הבאר היטב פה מעתיק מהמגן אברהם. הספר הזה היה כמעט בזמנו של המגן אברהם. התולעת יעקב זה רבי יעקב צמח, שהוא תלמיד של רבי חיים ויטל, הוא היה אנוס, שלא הכיר בכלל את התורה ואת המצוות, ונעשה תלמיד של רבי חיים ויטל בצפת. בסופו של דבר הוא כתב ספר בקבלה שנקרא תולעת יעקב, יש בו הרבה הלכות לפי הקבלה, לוקחים ממנו הרבה, והנה הוא מחדש פה מעומד אפילו ביחיד. וכן, המשך וכל בער היטב, שבח זה תקנו אנשי כנסת הגדולה, זה לא היה כתוב בטור. על ידי פתקה דנפל מן שמיה, ומצאו כתוב בו, ויש בו פיזה נתיבות, טור בשם ספר החלות. אז כנראה שכל זה כתוב בספר החלות, פתקה דנפל מן שמיה. נכון, זה ביטוי. או, יפה. זאת המקבילה שלנו לפתק אחר. בדיוק, כבר נראה את זה. כבר יש לנו פה עוד פתק, הפתק המקורי, שיש לו הרבה פחות תעמולה. עוד מעט נראה את הבירור של זה. על כן, אין לגרוע ולא לשים מפייזן התיבות, נגיד ומצווה. נגיד ומצווה, זה גם ספר של אותו מחבר בעל תולעת יעקב, רבי יעקב צמח, שמביא שמועות בשם רבי חיים ויטל, בשם הארי, משנת חסידים, ואוכל שתי ציציות בתלית שלפניו בשעת המילת ואורך שם הספר כוונות. יש מישהו שנוהג לא להחזיק שתי ציציות? בדרך כלל גם אשכנזים אוכזים את הציציות, נכון? אבל למה אתה נוהג לא להחזיק? לא כתוב בסידור אזור אליהו. אתם רואים שזה התחיל, זה התחיל מהמקובלים. ולמה? מה פתאום להחזיק כציציות? עוד מעט נראה את זה. כן, בפי עמו בסגול, אז יש מחלוקת. בתשבחות בחיריק, מלך מולל בתשבחות ולא בתושבחות. בארמית יש כאלה שאומרים תושבחתה, אבל בעברית זה בתשבחות. כן, בסדר, בסדר, אבל אני לא נכנס עכשיו למנהגים ספרדים אשכנזים, ברור שאמר, כולם אומרים תשבחות, ובקדיש יש מחלוקות, אז זה כנראה הסבר. עכשיו נראה את המשנה ברורה, ככה המשנה ברורה פה עושה סעיף קטן א', שבח זה תקנו אנשי כנסת הגדול על ידי פתקד נפל מן שמיה, ומצאו כתוב בו, ויש בו פיזה נתיבות, סימנו ראשו כתמפז, רוצה לומר, ראש התפילה, כן, ראשו, ראש התפילה, הוא ברכה של פיזה נתיבות, על כן, אין לגרוע ולא להוסיף על פיזה נתיבות, ונכון לאומרו מעמד אפילו ביחידי, אלו דברי הרב אלישיב, שזה רק עניין, ואוחז שתי ציציות שלפניו בשעת אמירת ברוך שאמר, ולאחר גמר ברוך שאמר ינשכם, פה המשנה ברורה סתה מדרכו, שהוא בדרך כלל לא מביא דברי קבלה, ופסיקת הלכה והביא, לפי עמו בסגול בתשבחות ברגלין. אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לתת ביאור פשטי לברכת ברוך שאמר. תודה רבה. והוא פשטי לברכה הזאת של ברוך שאמר, כדי שיהיה אפשר לכוון. יש פה שלושה חלקים. חלק הראשון מדבר על בריאת העולם. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך גזור ומקיים, ברוך עושה וראשית. עד כאן. עד כאן זה בריאת העולם. אבל זה מדובר כך. ההתחלה היא ברוך שאמר והיה עולם, כלומר העולם נברא במאמרו של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר ויהי. אין פה מאמץ. אמר והיה. ומיד אנחנו אומרים ברוך הוא. כלומר, רוצים לרומם את עשייתו של הקדוש ברוך הוא. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, אין תפיסה בעשייתו של הבורא. ולאחר מכן ברוך אומר ועושה, שמאמרו עשוי. ולאחר מכן ברוך גוזר ומקיים, מקיים במובן של מתמיד. העולם ממשיך להתקיים, הקדוש ברוך הוא גוזר על העולם שימשיך להתקיים. גוזר ומקיים זה לא גוזר ומקיים את מה שהוא גזר, אלא גוזר שהעולם ימשיך להתקיים. כך מפרשים מפרשים. זהו החלק, סליחה, וברוך עושה וראשית, זה סיכום של העניין הזה. עד כאן החלק הראשון. הרי אנחנו באים להלל את השם. ההלל הראשון הוא בורא את העולם. השלב השני מהו? השגחה. זהו השלב השני. ברוך מרחם על הארץ, זוהי השגחה כללית על העולם כולו, שלא תיקרא לחלוטין שכבת האוזון. אלו הרחמים הכלליים, מרחם על הארץ. ברוך מרחם על הבריות. ברוך משלם שכר טוב לרעב. כל זה השגחה. אלא מה שלא ברור פה זה מה זה ברוך חי לעד וקיים לנצח. ברוך חי לעד וקיים לנצח ומשלם שכר טוב לרעב שהוא נצחי. זו הכוונה. ברוך משלם שכר טוב לרעב. איזה שכר טוב? שכר טוב של מישהו חי לעד וקיים לנצח. ברוך פודה ומציל. כל זה שח עדיין להשגחה. וזה חוזר לברוך שמו. אם תשימו לב, יש לנו פה ברוך הוא וברוך שמו. כן, ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא. ולאחר מכן, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. ההסבר ברור. ברוך הוא זה בריאת העולם, כיוון שזה הצד הנסתר יותר, זה שייך לבריאת העולם. ברוך שמו זה כבר התגלות, וזה שייך להשגחה. אלו שני הנושאים שיש לנו פה בתור הקדמה. לא אמרנו שם השם עד עכשיו. לא אמרנו ברוך אתה השם, אלא הקדמה לברוך שאמר, שני נושאים. אנחנו באים להלל את השם בפסוקי פרקי התהילים. לפני זה יש הקדמה להלל הזה. הקדוש ברוך הוא בורא בכמה בחינות של הבריאה ומשגיח, גומל ונותן שכר. ועכשיו הברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אלא הבחר מלא יפה עמו. זה מעבר נפלא. כי הרי ההקדמה לברוך שאמר, היא לא מדבר בכלל על עם ישראל. היא מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וגם משגיח. על מי משגיח? על כולם. ברוך משלם שכר טוב, לרעב. ברוך מרחם על הבריאה. משגיח על כולם. אבל מי שיודע להלל אותך ריבונו של עולם, זה אנחנו. זו ברכה נפלאה. כלומר, מציאות השם בשני המישורים כבורא עולם וכמשגיח על העולם, זה דבר שהוא לפני עצמו. אבל הקדוש ברוך הוא מהולל בפי עמו. משובח ופואר בשם חסידה ועבדיו. מי זה חסידה ועבדיו? כולם. כל עם ישראל. כלומר, חסידה ועבדיו לא המיוחדים שבעם ישראל.
חידוש.
מה?
זה חידוש.
מה זאת אומרת זה חידוש?
להגיד שחסידה וכולם.
כנראה. אבל ככה יוצא. המולל בפי עמו. משובח ופואר בשם חסידה ועבדיו. אתה לא יכול... אני חושב, אתה קשה לברך אם זה לא שייך אליך. מה? לא, זה יותר רחב, חסידה ועבדיו. זה אומר כל יהודי מעם ישראל הוא חסידה ועבדיו. כן. רבותיי, עכשיו פה יש בעיה. ובשירי, מה זאת אומרת בשירי דוד עבדך נעללך השם אלוקנו?
זה
מזמור
שיבוא.
אולי רק
מי שאומר
ברוך שאמר חסידה ועבדיו.
הרב פיקלי, לא, בסדר.
מי שלא אומר, אז הוא לא מעלל.
הרב פיקלי, יש פה מה לשפר. אני רק רוצה לומר מתווה כללי, כדי שאנשים ידעו מחר מה הם אומרים ברוך שאמר. יש מה לשפר, אין סוף לפלפולים. המתווה הכללי הוא כזה. לפני הברכה, לפני ברוך אתה השם, יש שני נושאים. בורא ומשגיח. ולאחר מכן הנושא הוא עם ישראל. מה הנושא של עם ישראל? אנחנו המעללים את השם. במה אנחנו מעללים את השם? בשירי דוד עבדך נעללך. מה פירוש בשירי דוד עבדך נעללך? מי האשרי? יפה, בשירי דוד עבדך. אתה רוצה לומר, זה לא כולל את שירת הים. ויכבוד חלק, כי רק שירי דוד, זה הברכה הזאת היא קיימת עוד לפני שהוסיפו לסידור התפילה את מזמור התודה ויכבוד, ואת מזמור התודה זה כן דוד עבדר, אבל את הודו זה גם דוד, זה מדברי הימים. אבל יכבוד יש שם חלק מהפסוקים שהם לא מתהילים, ושירת הים, ויברך דוד בים, זה מדברי הימים, אבל זה דוד המלך. ובשירי דוד עבדך נעלה לך השם אלוקנו, בשבחות, בזמירות, נגדלך, שבחה, טוב, כל זה, וכל זה חוזר עליו, עכשיו עוברים עלינו. אם תשימו לב, ההתחלה היא אובייקטיבית, ברוך הוא, ברוך שמו, אנחנו נעלל אותך. ונזכיר שמך מלכנו, אלוהינו יחיד, עוד מעט אני רוצה לדבר על חי וחי עולמים. מה אתם אומרים, חי עולמים או חי עולמים? אה? חי עולמים. אתה אומר חי עולמים? אצל הספרדים כולם אומרים חי עולמים, באשכנזים יש מחלוקת. עוד מעט נגיע לזה. אבל רבותיי, סליחה, כיוון שאתם מתפללים המון שנים, אז אם תוכלו לעזור לי, מה זה מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול? מלך, אני יודע מה זה. משובח, אני יודע מה זה. מפואר, בסדר. אבל מה זה עדי עד שמו הגדול? הוא משובח ומפואר עד שמו הגדול. יותר מזה לא. מי שיכול לעזור לי פה?
עדי עד.
מלך משובח ומפואר עדי עד? את הפסיק הולך, אבל מה זה שמו הגדול אחרי זה? מלך משובח פה עד עד שמו הגדול, ברוך אתה השם, מלך מולי ותשמע.
לא, עד שמו הגדול, עד הולך לפה והולך לפה.
תסביר. מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול.
עד עד שמו הגדול.
שני עד עד יש.
וכמו לדור בדור, גם כן שם מופיע שזה מושך איתו גם לאחור וגם קדימה.
זה ירית לנו מהמותן עכשיו.
מה, דור בדור?
לא, שזה מושך עצמו ואחר עמו. מלך משמע פואר עדי עד ושמו הגדול עדי עד. מה שהמפרשים אומרים זה כך: מלך משובח ומפואר ושמו הגדול קיים לעדי עד. וזה בא לומר כך: אתה משבח את את הקדוש ברוך הוא, אבל תדע לך שאתה משבח מישהו שקיים לעד, כי שמו הגדול קיים לעדי עד, ולכן ייזהר בשברו של מקום לחשוב שבגלל שאתה משבח הוספת משהו. הפירוש הוא מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. המלך הוא משובח ומפואר, אבל לא בגלל שאנחנו משבחים אותו אז משתנה אצלו משהו, אלא שמו הגדול של המלך קיים לעדי עד. כן? זה הפירוש, מלך משובח ומפואר. כאילו כתוב מלך משובח ומפואר שמו הגדול עדי עד. אם היה כתוב כך זה היה מובן, וזה בעצם מה שכתוב, מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. ברוך אתה השם מלך מעולל.
הוא מפואר, זה לא אתה מפאר אותו.
בדיוק, כן, כן. זה הפירוש בברוך שאמר, ואם נחזור, יש בזה שלושה חלקים ברוך שאמר, כמו כל דבר בעם ישראל, ובצהל גם פה יש שלושה חלקים. החלק הראשון זה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה הקדמה. החלק השני הוא, הקדוש ברוך הוא משגיח, וכל זה הקדמה. כי עוד לא אמרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. וכשאתה אומר ברוך אתה השם, אתה אומר אנחנו מעלילים אותך, עם ישראל מעלים אותך באופן מיוחד בשירי דוד עבדך, אנחנו מעלילים אותך השם אלוקנו. זה ברור פשטי לברוך שמה, יש אין סוף לדון, הרי זה פייזיין תיבות, אז כל תיבה פה שקולה, אי אפשר בלי סוף לדבר על כל מילה. ואני חייב לומר לכם שמי שהפלי יותר מכל מה שראיתי זה הרב קוק זצ"ל בסידור עולת ראייה, שזה לא יאומן מה שהוא בער על ברוך שאמר, לא יאומן. פעם נתתי איזה שיעורים בישיבה, למדנו את זה כמה שבועות, פשוט לא יאומן כי יסופר. אבל מה שאני אומר פה זה מספיק באופן בסיסי כדי שנוכל מחר לומר את ברכת ברוך שאמר. רק נשארנו עם חי העולמים או חי העולמים. רק שנייה, סליחה. נזכיר שכם מכנו אלוהינו יחיד חי העולמים, מלך משובח. אנחנו רוצים לקשור פה את ברוך שאמר ואת השתבח. כן? חי העולמים, מלך משובח, זה השתבח שמך למלכנו, הבוחר בשיר זירה, מלך חי העולמים. רוצים פה לקשור את ההתחלה ואת הסוף, גם זה ראיה לדבר, שיש קשר בין ברכת ברוך שאמר והשתבח. ברוך שאמר מסיימת במה שהשתבח יתחיל.
השתבח זה מסיים באמן, זה אומר שזה ברכה
חותמת. השתבח מסיים באמן מנהג הספרדים.
אשכנזים לא?
זה בזה נחלקו מחלוקת ראשונים, האם אדם עונה אמן על ברכות עצמו כאשר הוא ברך יותר מברכה אחת. מנהג הספרדים כמו הרמב"ם שכן, אנחנו אומרים מלך העולמים אמן, אצל אשכנזים אין אמן. לא, לא, שכן הוא אומר כך. לא. אף אחד לא אומר. יש מקום אחד, וזה בברכת המזון, בונה ברחמה וירושלים אמן, וזה בגלל, כדי להבדיל בינה לבין הברכה הרביעית שנתקנה בזמן מאוחר יותר. זהו. זה מקום אחד במנהגי אשכנזים. ספרדים אוהבים להגיד אמן. אז יש להם יותר.
זה לא עונה על ברכות, זה לסיומת של
ברכות. נכון. זה מקום יחידי אבל שאדם עונה אמן כשהוא גם ברך. אבל חוץ מזה, מה ששגור בלשונך שאחרי השתבח אומרים אמן, או בסוף עברת אמור ישראל בשלום, ואחרי הלל, ספרדים אומרים מלך מול הלל ותשבחות אמן, זה קשור לשתת הרמב"ם והשכן ערוך, שאדם עונה אמן אחר ברכותיו כשיש סדרה של ברכות. יש מחלוקת גדולה אצל הספרדים לגבי ברכות ההפטרה. האם אדם עונה אמן אחר ברכות עצמו בסוף ברכות ההפטרה? נחלקו בדבר הזה. חי העולמים מופיע לנו גם כן פעמיים, לכן הזכרתי את זה, יחיד חי העולמים בברוך שאמר, נזכיר שיר מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים, וגם בהשתבח הבוחר שיר עזרא מלך אל חי העולמים. אגב, יש מנהג נוסח ספרד של החסידים ונוסח כמה מקהילות המערב, לא כולם, שבהשתבח חותמים הבוחר בשירי זמרה מלך יחיד אל חי העולמים. מאיפה הגיע היחיד הזה? מאיפה לקחו אותו? לקחו אותו ברוך שאמר, כי שם אנחנו אומרים נזכיר שחם מלכנו אלוהינו יחיד חי עולמים, רצו להשוות את השתבח לברוך שאמר. כך הרב משה שהיה נוהג, שמעתי אותו, למרות שהספרדים לא אומרים יחיד, נכון? גם לא אומרים אל, אומרים מלך חי העולמים, נכון? מעניין הנוסח הזה. יש המון נוסחאות בברכות הללו. אז חי העולמים מלווה אותנו פה בברוך שאמר ובהשתבח. חי או חי, רק נאמר כוונה, זה פירוש פשוט למי שאומר חי ומי שאומר חי. אגב, עוד מקום זה בורא נפשות רבות על כל מה שבראת, ברוך חי העולמים או חי העולמים. בדרך כלל הספרדים אומרים חי, כמעט כולם ג'רבה אומרים חי, אתה נוהג להגיד חי, כמעט כולם אומרים חי, והאשכנזים כמעט כולם אומרים חי, אבל לא כולם, יש ויכוח. חי העולמים זה אומר שהוא חי גם בעולמים. בחי העולמים הדגש הוא על ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא חי גם בעולם. חיותו אינה מוגבלת למה שמעל העולם, אלא הוא חי העולמים כמו חי בעולמים. חי העולמים זה אומר שהוא החיים של העולם. ברור ההבדל? זאת אומרת, חי העולמים זה אומר שהקדוש ברוך הוא חי העולמים, הוא חי גם בעולמים. למה לא אומרים חי בעולמים? כי חי בעולמים זה צמצום. אז אתה אומר באופן יותר רחב, חי העולמים, חיותו היא בכל העולמים. או, חי העולמים, חיותו היא בכל העולמים. גם בעולם הבא, גם בעולם הזה. וזה בא לגודלו של השם, שהווייתו איננה מצומצמת לעולם הבא, אלא הוא חי העולמים. לעומת זאת, חי העולמים בא לומר, הגרל לא אומר להגיד חי. באזור הדיאל נדמה שיש חי. אם אפשר, במסגרת השיפוצים פה בבית הכנסת, נעלם לי הסידור אזור אליהו, ואני מרגיש יתום. אם אפשר להחזיר לי אותו, עכשיו... נעלם פה הסידור אזור אליהו. יש לי ממי לקבל עוד אחד, אבל אני... אבל חי העולמים זה מצד העולם, זה אומר שהוא החיים של העולם. ברור, זאת אומרת, זה כמו בדיוק, זה כמו לומר יש לי נשמה או הנשמה חיה בתוכי. כלומר, על מי אתה מדבר? אתה אומר הנשמה, כמה גדולה הנשמה שהיא גם בגוף, זה חי העולמים. או חי העולמים זה אומר העולם הזה השם חי בתוכו, כמה גדול העולם שיש בתוכו השם. זה מלמטה למעלה וזה מלמעלה למטה. חי זה מלמעלה למטה וחי זה מלמטה למעלה. בכל מקרה זה נפלא, בכל מקרה זה משהו נפלא. והביטוי הזה חי העולמים או חי העולמים הוא ביטוי מיוחד לפסוקי דזמרה, מלבד ברכת בורא נפשות. מלבד ברכת בורא נפשות, אבל שם יש לזה סיבה, כי נאמר היא ברכה מאוד מאוד תמציתית, שזה לא ברכת המזון, זה רק לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כי אכלת, שתית את המים. בכל מקום, פה בברכת ברוך שאמר ובהשתבח, ההלל, הרי זה לעולם מסדר האדם שיפרוש למקום אחר להתפלל. התמצית של הדבר היא שאתה בא לומר הקדוש ברוך הוא בורא, הקדוש ברוך הוא משגיח, אנחנו מעלים אותך, תמצית היא הוא חי העולם. זו תמצית הכל, זה דבר נפלא. יש משהו יפה במה שאתה אומר. מעניין אם יש שתה כזאת. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אני חוזר על מה שאתה אומר, שכשאנחנו נמצאים לפני ההלל, אז אנחנו מדברים על הצד הגדול של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא בתור בורא, בתור משגיח. באמת יותר מתאים להגיד, חי העולמים. אבל בסוף, ואולי זה כבר אפשר לומר, שזה אפשר יותר מעשי, כבר שיבחנו את השבח הגדול, אנחנו עכשיו חותמים, ואז חי עולמים. טוב. אשכנזים אומרים תמיד, בדרך כלל, תמיד חי. בדרך כלל. אתה אומר חי גם לפני גם אחרי. בדרך כלל אומרים חי. יש פה, רובן, אתה אומר חי או חי? חי עולמים. אצל החסידים יש כמה כאלה שאומרים, שאומרים חי. כבר לא, לא קשה לעקוב. הסידור האשכנזי הוא סידור מסובך, כמו שכתוב בהקדמת סידור אזור אליהו, שבגלל שחכמי האשכנזים היו למדנים גדולים, לא היה להם זמן לזוטות כמו הסידור. ואז כל מיני משכילים התעסקו בדברים הללו ונוצרו בעיות בסידור ה... אני רוצה בועד בסידור. רבותיי, נשארנו רק בשאלה, מפי? הרב נועם רוצה לומר משהו? קברי שוד זה מעשי. כן, ברוך חי עולמים. מה אתה אומר רובן? חי עולמים בבורא נפשות או חי עולמים? לא שומע. רבותיי, עכשיו סוגיה שלא מצאתי, לא מצאתי ביאור, אבל בואו ביחד. מה זה הציציות האלה של ברוך שאמר? שתיים, ולמה לא ארבע? למה לא ארבע זה ברור? רובן אומר, הפי הסוד
זה וזה. בקריאת
שמה
זה לא,
בקריאת
שמה,
הוא מביא משהו? שמה? כתשור שמה? בקריאת שמע אנחנו תופסים את הציציות בגלל מצווה ציצית. הנושא הוא מצווה ציצית, ולכן באופן טבעי יש לאחוז ארבע ציציות. רגע, רגע, הרב פיקלי, שנייה, אני מכיר את השכנה, מכילה, הגעתי סימן א', תסמוך עליי, שלמדתי קפה, תן לי קצת אמון. באופן עקרוני היה צריך לאסוף ארבע ציציות, אלא שדעת השכנה רוח חלקו עליו. אבל דעת השכן ארוך היא שחשוב מאוד שהציציות תהיינה שתיים קדימה, שתיים אחורה. ולכן, למרות שאנחנו מאוד רוצים לאסוף ארבע ציציות, כשאומרים ציצית, אנחנו נעצרים. כי מצווה ציצית עצמה מעכבת אותנו. אבל האינסטינקט היה צריך ארבע ציציות. בספר חרדים, אתם מכירים את ספר הזה חרדים? לא מכירים ספר חרדים? את השיר ידיד נפש מכירים? אז המחבר ידיד נפש הוא מחבר ספר חרדים. ספר חרדים מתחיל בזה ככה, הוא אומר שהוא גר, הוא גר בצפת, והוא אומר בקבר הרש ביליד מירון היום מתעשים התנאים מבכות על גלות השכינה, ואצלנו כבר אין את זה. אז אספתי חבורה וקראתי לה סוכת שלום, ואנחנו מתעשים על קבר רש ובוכים על גלות השכינה, והוא כותב להם סדר לימוד. זה ספר חרדים. הספר מסתיים ויגלנה אופרוס חביבי עלי את סוכת שלומך, כי זה מכוון לחבורת סוכת שלום, שהיו חבורה של חברים, של רבי אליעזר הזיקרי, בעל ספר חרדים, שהיו עוסקים ביחד, בגלות השכינה, מצפים לישוע. זהו הספר. החרדים, בפתיחתו, כותב להחזיק שתי ציציות, ולא ארבע. הארי כותב ארבע, הגר"א אומר להחזיק שתי ציציות, ולא ארבע. השולחן ערוך אומר להחזיק שתיים, אבל כתבי הארי הקדוש התפשטו בעולם, ולכן רבים נוהגים ארבע. אני אומר לכם עכשיו בסוד, שאני בדרך כלל מחזיק 4, לפעמים 2. רק פרשת ציצי. מה? אה. טוב, זה כדי לא לאבד את הריכוז. אבל, מה זה נוגע לברוך שאמר? ברוך שאמר, למה מחזיקים את הציציות? אז זה ברור, זה כדי לכוון את הכל בבריאת העולם. כלומר, הנושא שברוך שאמר הוא להגיע מבריאת העולם אל ההשגחה, אלינו המהללים. איזה תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. זה הנושא של הציציות. אתה מחזיק את הציציות, וכיסא הכבוד מופיע מוכן. זה לא בגלל פרשת ציצית, זה לא הנושא, אלא זה כדי לעורר את הכוונה להלל מלמעלה, מבריאת העולם, ההשגחה, עד עם ישראל המהללים, ולכן מחזיקים את שתי הציציות. כך חשבתי. סליחה, קטע שם טוב. משהו אחר כתוב. יש פה משהו על פי הסוד, כן. טוב, אז השאלה שאנחנו לומדים את הדברים הללו, זה כל כך תענוג ללמוד, ועכשיו נוכל להיכנס בעזרת השם לכמה הלכות ככה קצת פלפוליות בהמשך הסימן הזה של ענייני פסוקי דזמרה, מתי אני אמן, מתי אני ברוך וברוך שמו, זה המשך הדברים. ברוכים תהיו, שלום שלום. אמן.